מסכת חולין דף צדי, נתחיל בשורה 12 מלמעלה. אמר בחייא בר יוסף, לא שנו אלא קדשים הנאכלים, אבל קדשים שאינן נאכלים, אין איסור גיד נוהג בהן. ורבי יוחנן אמר, אחד קדשים הנאכלים, ואחד קדשים שאין נאכלים, איסור גיד נוהג בהן. למדנו במשנה, שאיסור גיד נוהג בין בחולין ובין במוקדשים. קדשים הכוונה היא בקורבנות. אומר ככה רב חייא בר יוסף, מה שאמרנו שאיסור גיד הנשה הוא חל גם לגבי בהמות של הקורבנות, זה דווקא לגבי קודשים הנאכלים, כמו חטאת, אשם, שלמים, אבל קדשים שאינה נאכלים, קורבן שעולה עולה, אז לא שייך בזה איסור גיד. ואילו רבי יוחנן אמר, בין בקדשים הנאכלים ובין קדשים שאינה נאכלים כגון עולה, איסור גיד נוהג בהן. אמר הפפא ולא פליגי, כאן להלקותו וכאן להעלותו. אין מחלוקת בין רבי חייא בר יוסף לבין רבי יוחנן, כל אחד מדבר על משהו אחר. מי שאמר איסור גיד נוהג, הכוונה היא לעניין מלקות, אדם שאכל גיד הנשה של קורבן, אפילו אם זה קורבן עולה, הרי שאותו אדם מלכין אותו עליו שעל כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה. כי מה בכך שזה קורבן עולה? הרי הבהמה הזו בתחילה הייתה חולין, ויש בזה איסור גיד הנשה. גם כאשר הקדישו אותה לקורבן עולה, איסור גיד הנשה לא פקע. ולכן אדם שאוכל גיד הנשה של עולה, מלכין אותו מה שאכל את גיד. אז זה אומר איסור גיד נוהג בהן. ואילו מי שאמר שאיסור גיד הנשה הוא לא נוהג בקדשים שאינה נאכלים לגבי קורבן עולה, הכוונה היא להעלותו, דהיינו שאין איסור להקריב את גיד הנשה של קורבן עולה. למה? כתוב הפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. בני ישראל אסור להם לאכול, אבל להעלות על המזבח את גיד הנשה אין בכך שום איסור. וזה כמה אתה לומר אין איסור גיד נוהג, שמותר להעלות על גבי המזבח, מותר למזבח לאכול את גיד הנשה. איקא דאמרי, אמר הפפא ולא פליגי, כאן לחלצו וכאן להעלותו. יש אומרים שרפא אמר אחרת, אומר כך, אם גיד הנשה האדם לא הסיר אותו, לא סילק אותו מתוך הירך, אפשר להעלותו על גבי המזבח. אבל אם האדם חילץ אותו וסילק אותו מתוך גיד נשה, אסור לעלותו. ממילא, שני המוראים האלה, רבי חייא בר יוסף ורבי יוחנן, כל אחד דיבר על משהו אחר. מי שאמר אין נוהג, כוונה היא שאם אותו גיד נשה עדיין מחובר בתוך הירך, אין איסור גיד נוהג, אין צורך לחלץ ולהזיר אותו מתוך הירך. אפשר להקריב את הירך שקורבן העולה כך, וכאן לעלותו. מי שאמר שאיסור גיד הנשה נוהג, כוונה היא שאם האדם הסיר את גיד הנשה מתוך הירך, יש איסור להעלות אותו על גבי המזבח. רחמן בר יצחק אמר, להעלותו פליגה. לעומת זה רחמן בר יצחק סובר, שאכן יש מחלוקת בין רבי חייא בר יוסף ובין רבי יוחנן. והם נחלקו, האם באמת מותר להעלות את גיד הנשה, או שאסור לעלות את גיד הנשה. דהיינו, מי שאומר שאיסור גיד הנשה סובר, הוא סובר שאפילו אם גיד הנשה מחובר בירך, אסור לעלות אותו, אלא צריך לסלק אותו. ואילו מי שאמר אין נוהג, הוא סובר שאכן אם גיד הנשה מחובר בירך, אין צורך להסיר אותו. זה אומר לפי דעתו רחמן יצחק פליגי, ממש חולקים. חולקים אפילו אם זה מחובר בירך, האם חובה להסתים משם את גיד הנשה או לא. על מה הוא מסתמך שזה מחלוקת? הוא מביא שבעצם זה מחלוקת הנעים. דתניא, והפטיר הכהן את הכל למזבחה, לרבות העצמות והגידין והקרניים והטלפיים. יכול אפילו פרשו, תבוא לומר, ועשתה עולותיך, בשר ואדם. אם בשר ואדם יכול יחלוץ גידי ועצמות ועלי בשר גבי מזבח, תבוא לומר, והכתיר הכהן את הכל המזבחה כיצד, חוברים יעלו, פרשו, אפילו בראשו של מזבח ירדו. ומבינו כבר שתי בריתות, נראה את הבריתה הראשונה. אומרת הבריתה, הפסוק אומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. וחרבו רעה וחז המים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. הכל, משמע הכל, לרבות עצמות, גידים, קרניים, כלפיים. לכאורה הייתי אומר, אם כן, אפילו אם פרשו, אפילו מפריד אותם מתוך הבשר של קורבן העולה, גם כן יעלה אותם. זאת אומרת, אומר, ועשת עולותיך, הבשר ואדם. מה צריך להקריב מהעולה? רק בשר ואדם, ולא עצמות וגידים, קרניים, כלפיים. אם ככה, אז אולי נבין מהפסוק הזה, אילו נכתב רק הפסוק, ועשת עולותיך, הבשר ואדם, יכולתי לחשוב שאפילו הם מחוברים, גם כן יסיר את הגידים והעצמות, ויעלה אך ורק בשר ודם. לכן בא הפסוק הראשון שהזכרנו, והרתיר הכהן את הכל המזבחה, שלא יסלק אותם. אז אם כן, איך עכשיו מתיישבים שני הפסוקים? כיצד? אם עדיין מחוברים לבשר, אז זה אומר הפסוק, והרתיר הכהן את הכל, יעקריב גם אותם. אבל אם הם פרשו, אם הפריד אותם, אז אפילו העלה אותם על גבי המזבח כאשר מופרדים מהבשר, יוריד אותם, וקל וחומר שמעדן לא יעלה את העצמות, הגידים והקרניים והטלפיים, שאסור לעלות אותם. למה? מכיוון שאין להעלות גם בין המזבח, אלא אם כן או בשר ודם, או להעלות את הגידים אם הם עדיין מחוברים. ותגמרה, ומן תנד שמעת לה, דאמר פרשו ירדו, ריבי, מי שאומר שאכן אם הם פרשו מהבשר צריך להוריד אותם, זה דעת ריבי, דתניא. והכתיר הכהן את הכל, לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים, ואפילו פרשו, אומר תנא קמא, שכשהפסוק אומר הכל, זה כולל את העצמות והגידים, לא מדובר כאן על גיד הנשה, אלא תנא כאן מדבר לגבי גידים של היתר, הוא מזכיר יחד עם זה עצמות, כמו עצמות של היתר, גם גידים, הכוונה גידים של היתר, כפי שנראה בהמשך הגמרא כך מוכח. והקרניים והטלפיים, ואפילו הם פרשו, אפילו יפריד אותם מהבשר, בכל זאת מצווה להעלות גם אותם על גבי המזבח. שואל התנא, והא מה אני מקיים, ועשת עולותיך הבשר והדם, שמשמע רק את זה, ולא עצמות וגידים וכו'. בפוקעין, אם אלה היו על גבי המזבח, ונפלו, אז לא מעלים חזרה על המזבח, אלא אם כן הם בשר ודם. הכיצד? עיקולי בשר אתה מחזיר, ואתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות. אם כן, איך מתיישבים הפסוקים? ככה. אם דבר שעלה על גבי המזבח והתעקל, והוא פקע, קפץ מעל גבי המזבח, נפל החוצה, מחמת החום של האש, אז אם זה בשר, אכן צריך להחזיר. אז אני אומר, פסוק, ועשת עולותיך הבשר ואדם. הבשר מקטירים אותו על גבי המזבח על האש, ואדם זורקים אותו על המזבח. אז את זה את הבשר אכן צריך להחזיר. ואילו אם זה גידים ועצמות, אותם אם הם פקעו מעל גבי המזבח, לא מעלים אותם שוב. אבל בתחילה, פעם הראשונה, אז זה אומר הפסוק, והקטיר הכהן את הכל. אפילו אם הגידים והעצמות האלה היו מופרדים ופרשו מהבשר, חובה להעלותם על גבי המזבח. זו דעת תנא קמא. רבי אומר, כתוב אחד אומר, והקטיר הכהן את הכל. ריבה, וכתוב אחד אומר, ועשת עולותיך הבשר והדם מעט. הכיצד? חוברין יעלו, פרשו אפילו בראשו של מזבח, ירדו. לעומת זה רבי חולק, וסובר, שאיך מיישבים את שני הפסוקים האלו, מה שהפסוק אומר, והקטיר הכהן את הכל, מדובר דווקא כאשר זה עדיין מחובר לבשר, אז מעלה גם את העצמות וכו'. אבל אם אדם הפריד את זה, פרשו, פי ראשו של מזבח, ירדו. זו דעת רבי, זה בעצם כמו הברייתא הראשונה. כאן ראינו שמי שאמר פרשו, ירדו, זה דעת רבי. עכשיו הגמרא תבאר מה הטעם של כל אחד, ובזה נחזור חזרה לדברים למעלה שאמר רב נחמן בר יצחק. אומרת הגמרא, ורבנן, מחוברין לא יצריך קל לרבויה, מדידי הווה הראשה של עולה, כי יצריך קרא לפרשו. מדוע חכמים אינם מוכנים לקבל את פירושו של ריבי? בני שהם סוברים, כשהפסוק אומר, ועשת עולותיך הבשר והדם, גם היה הפסוק הזה לבדו, הייתי יודע בוודאי, שאם העצמות והגידים הם לא פרשו, צריך לעלות אותם. למה? שהרי הפסוק אומר שצריך להקריב את ראש העולה. והרי ראש העולה כולו מלא בעצמות. ולמדנו הרי מהפסוקים גם שלא מנתחים את הראש לחלקים. אז אם כן, כמו שאתה מעלה את הראש עם העצמות שלו, אז ודאי שגם כל יתר העצמות של קורבן העולה מעלים אותו עם העצמות שלהם. ואם כן, בשביל זה לא צריך הפסוק שיאמר לי והכתיר הכהן את הכל. אלא הכוכח, הפסוק והכתיר את הכל, בא ללמד אותי אפילו אם הם פרשו, אפילו עצמות שיצאו מתוך הבשר, בכל זאת חובה להכתיר גם אותם. לכן הם לא יכולים לפרש כדעת רבי, שאמר שבעשר עולותיך בשר ואדם, משמע רק בשר ולא עצמות, זה מדבר עם העצמות שאומרו, זה לא נכון. וריבי, בחוברים דהתרה, לא יצליח קרא לרבויה, כי יצליח קרא לגיד הנשה במחובר. הוא אומר, נכון, בשביל העצמות של היתר, שהם מחוברים, גידים של היתר שהם מחוברים, לא צריך שזה פסוק שלמות זה מראש העולה. אבל הפסוק שבא לומר לי, ויכתיר הכהן את הכל, בא לרבות שאפילו גיד הנשה, למרות שהוא אסור באכילה, בכל זאת מותר להקריב אותו על גבי המזבח, כל זמן שלא פרש, מותר להקריב אותו על גבי המזבח. זה בעיקר מה שהפסוק יצטרך להשמיענו. ורבנן, ממשכי ישראל, מן המותר לישראל. רבנן לא יכולים לקבל את הפירוש הזה, שמותר להעלות גיד הנשה על גבי המזבח. אומרים לא נכון, גיד נשה אפילו מחובר, אסור להעלות אותו. למה? כי הרי יש פסוק בנביא, אומר הפסוק, ושה אחת מן הצאן, מן המאתיים, ממשקי ישראל, וכולי, למנחה ולעולה, לשלמים ולכפר עליהם לאום, השם אלוקים, ולמדו חז"ל, שהכוונה היא, ממשקי ישראל, דבר שמותר לישראל, מותר גם כן להקריב ממנו, לעולה, למנחה וכולי, אבל דבר שאסור לישראל, גם לא מעלים את זה, ואם כן, כיוון שגיד הנשה הוא אסור לישראל, בוודאי שהפסוק שאמר והכתיר הכהן את הכל, לא בא לרבות גיד הנשה. גיד הנשה אסור להקריב אותו. הכוכח שזה בא לומר לי לגבי עצמות וגידים המותרים, מותרים לישראל באכילה, והפסוק לומר לך שאפילו הם פרשו, צריך לעלות להקריב את המזבח ולא רק בשר ודם. ורבי, מדידי הווה חלב אדם ורבנן, סתם בכך שאני, מה יענה אם כן ריבי על הדבר הזה? איך הוא מפרש שמותר לעלות על גבי המזבח את גיד הנשה? והרי לך הורה גיד הנשה הזה הוא לא דבר מותר בישראל, איך ייתכן להקריב את זה? הוא אומר כן, כמו שראינו שהתורה אמרה שחלב ודם אסורים באכילה, ובכל זאת מקריבים זה על גבי המזבח, גם כאן, אותו דבר. מה שהתורה אמרה מן המותר לישראל, זה בא לשלול דבר שהוא במה שהטרפה וכדומה. אבל אם זה אותה בהמה היא קשרה, אז גם יש חלק מסוים שאסור לישראל לאכול אותו, מכל מקום מותר להקריא אותה גם במזבח. כמו שחלב ודם מותרים, גם גיד נשה התורה מתירה להקריא אותו כל זמן שהוא מחובר בירך. ורבנן שלא מוכנים לקבל זה, מפני שסוברים, יש הבדל. חלב ודם התורה כדבים פורש שצריך להקריא אותה גם במזבח. אבל כאשר הפסוק סותם ואומר והכתיר הכהן את הכל, אין כוונתו לדבר על גיד. גיד, כמה שאסור באכילה, גם לא מעלים אותו על גבי המזבח. ולכן פרשו כפירושם. בסיכום, מה יצאנו מכאן? שיש מחלוקת בין ריבי לבין דעת חכמים. כדעת חכמים, אפילו אם גיד הנשה, הוא עדיין נמצא בתוך הירך, אסור לעלות זה על גבי המזבח. ואילו לפי דעת ריבי, אם גיד הנשה נמצא בתוך הירך, מותר להעלות את זה על גבי המזבח. ואם כן, הוא אומר, מחלוקת רבי חייא בר יוסף ורבי יוחנן, זה מדובר לגבי גיד הנשה כאשר הוא נמצא בתוך הירך, ויש מחלוקת, האם מותר להעלות את זה או לא. רבי חייא בר יוסף שאמר, אין איסור גיד נוהג בהם, כלומר, שמותר להעלות את זה על גבי המזבח, כדעת רבי. רבי יוחנן אמר, שאיסור גיד נוהג בהם, דהיינו אסור להעלות את זה על גבי המזבח, אפילו שזה עדיין מחובר בירך, וכדעת תנא קמא דרבי, דעת חכמים. אמר רב הונא, גיד הנשה של עולה חולצו לתפוח. אומר רב הונא, גיד הנשה של עולה, אסור להקריב אותו על גבי המזבח. ולכן, כאשר הוא מביא את הירך של הקורבן, צריך להוציא אותו, להסיר אותו מתוך הירך, וזורק אותו על גבי תפוח, בתוך המזבח למעלה, את כל האיברים שהתעכלו ונפחו לאפר, היה צובר אותם על מרכז המזבח, וזה היה נראה כמו תפוח. חרק פעם בכמה זמן, היו מסלקים את כל האפר הזה שמעל גבי המזבח. אז הוא אומר, את גיד הנשה הזה ישר חותך וזורק אותו שמה על גבי המזבח, על המקום התפוח. אמר חסדה, מראה, דחה, מי כתיב על כן לא יאכל המזבח? על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב. ורב הונה, ממשקי ישראל מן המותר לישראל. אמר לו רב חסדה, מראה, אדוני, דחה, תזכך את הדברים, תתבונן בדברים. איך אתה אומר שגיד הנשה אסור להעלות אותו, צריך זרוק אותו לתפוח? רב חסדה לא ידע מדברי הברייתא שלמדנו למעלה. לכן היה תמוע בעיניו הדבר הזה. הוא אמר, כתוב פסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל. לא כתוב על כן לא יאכל המזבח. מה הבעיה להעלות את גיד הנשה הזה, להקטיר אותו למזבח? מה הבעיה? אומרת הגמרא, ורב הונה, למה הוא אמר שחולצו מסלק את הגיד מתוך הירך ושם אותו על התפוח? בגלל שהוא סבר שמהפסוק ממשקי ישראל מדים אנחנו שכל דבר שאסור לישראל אסור גם כן להעלות אותו, להקריב אותו, ולפיכך כמה שגיד הנשה אסור באכילה מלאסור גם להקטיר, לכן חולצו וזורק אותו בתפוח. מטיבי, גיד הנשה ששלמים מכבדו לאמה, בשל עולה מעלהו, מה אליו מעלהו ומכתירו? לא, מעלהו וחולצו. ומאחר שחולצו, למה מעלהו? שהוא שנאמר, הקריבהו נא לפחתך. מת הגמרא, חורש קושיה, כתוב, גיד הנשה של שלמים, אז פותח את הירך, וזורק אותו בתוך אמת המים, תעלת המים שהייתה שם בעזרה, שם הוא זורק אותו, יוצא עם המים, משתף החוצה. ושל עולה, מעלה אותו, כך כתוב בריתה. חורה, מה הכוונה מעלה אותו? מעלה אותו למזבח כדי להקטיר אותו. אומר לו, מעלה אותו למזבח ושם הוא חותך את הירך ומוציא אותו. גמרא הבינה שמעלה אותו כדי להקטיר אותו, כי אם לא כן של מה לעלות למזבח, יזרוק אותו גם כן באמה, וזה הכל לא כוח מעלה אותו להקטיר. אומר לו, לא, מעלה אותו ושם הוא חולץ, שם הוא שם אותו בתפוח. אומרת, אם ככה, אם בלב אחרי הוא לא מקטיר אותו בסוף, אז גם בכלל מעלה אותו. נה גמרא, כתוב הקריבהו נא לפחתך, הירצך או היסף עניך, אמר שם צבאות. אדם צריך להתנהג כלפי שמיה לפחות כמו שמתנהג לאיש מכובד כאן, פחה זה המושל. אז אם כן, וכי לפני המושל אדם מביא ירך שהיא פתוחה ונקרו והוציאו משם את הגיד, לא מכובד, צריך להביא דבר שהוא שלם. אם כן, איך אתה עכשיו מביא קורבן, מעלה את זה אגב המזבח, כאשר הירך הזו פתוחה? לפיכך מעלים זה על המזבח כאשר הירך שלמה, ועל גבי המזבח למעלה שם הוא פותח את הירך ומציא משם את גיד הנשה. תניא כבתי דרב הונה, גיד הנשה ששלמים מכבדו לאמה, בשל עולה חולצו לתפוח. פורש כאן שקורבן עולה הוא מעלה אותו אבל הוא חולץ אותו, מסיר אותו וזורק אותו בתפוח. נן התם, תפוח היה באמצע המזבח. פעמים היה עליו כ-300 קור. כמו שאמרנו, היו לוקחים את כל האיברים שנפקו לאפר והתעכלו, מרכז את זה באמצע המזבח. ואז היה נוצרת ערימה גדולה כזו כעין תפוח. והיה בזה כבוד למזבח, שכך הרבה קורבנות הביאו עליו. לפעמים, מרתנה, היה עליו כ-300 קור. אמר רבה, גוזמה. זה לא כוונה לשום מדויקת, 300 קור ממש. מעולם לא הגיע לכזאת מידה, זה מידה גדולה מאוד שיש שתהיה דבר כזה על גבי המזבח. מביאה הגמרה עוד אופנים, עוד מקומות נוספים, שרבה ביאר שהתנה אמרת דברים בלשון גוזמה. מת הגמרה, השקו את התמיד בכוס של זהב. קורבן התמיד ביום הכיפורים, השקו אותו בכוס של זהב לפני השחיטה כדי שיהיה קל להפשיט אותו. אמר רבה, גוזמה, לא כאן הכוס של זהב, גם כוסות של נחושת. אמר בימי, דיברה תורה לשון הווי, הכוונה היא לשון גוזמה. דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי. מביא עכשיו דוגמאות. דיברו חכמים לשון הווי, הדה אמרן, כמו שזכרנו למעלה, שתפוח היה באמצע המזבח 300 קור, שקוטם עם כוסי זהב. דיברה תורה לשון הווי, ערים גדולות וצורות בשמיים. ככה אמרו המרגלים, אמרו הגענו לארץ ישראל, ויש שם ערים גדולות וצורות בשמיים. מה יש להם? בצורות שלהם חומות מגיעות עד השמיים? ממש ודאי שלא. יש שם גוזמה. נראים כאילו חומה גבוהה כאילו מגיעה עד השמיים. דיברו נביאים לשון הווי, ותיבקע הארץ לכולם. כאשר עם ישראל חגיגו את בניין בית המקדש שבנה שלמה המלך, כתוב יעלו כל העם אחריו, והעם מחיילים בחיילים ושמחים, שמחה גדולה ותיבקע הארץ בכולם. לא שהאדמה באמת נבקעה בכולם, כאילו נבקעה בכולם. אמר יצחק בן נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הווי, אלו הן תפוח, גפן ופרוכת. תפוח הדי אמרן, גפן דתנן, גפן של זהב הייתה עומד עד פתחו של היכל, דהיינו דמות, עשו עץ כזה בצורה של גפן, כולו עשוי מזהב, ומודלה על גבי כלונצות, כמו שהעצי הגפן, בגלל שהענפים דקים, אז עושים עמודים כאלו, ועושים שהענפים, הזמורות, ישענו עליהם, גם זה גם כן, היה מודלה על גבי זמורות, על גבי כלונצות. לכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול, מביא ותולה בה. אדם שרוצה להתנדב לבית המקדש, לא יופי לבית המקדש, היה מתנדב איזה גרגיר של ענב אחד, או אשכול שלם, מביא ותולה שם, כל אחד לפי גודל התרומה שלו, הכל רק מזהב טהור. ומחברים את זה, ככה היה עץ גדל וגדל וגדל, הכוונה כל אחד תרומות בדורות שלו. אמר בלעזר ברבי צדוק, מעשה היה, ונמנו על 300 כהנים לפנות, הפעם היו צריכים להזיז זה מקום למקום, והיו צריכים 300 כהנים בשביל להזיז את העץ הגפן הגדול הזה. וזה לשון גוזמה, לא היו צריכים 300 כהנים, אבל הכוונה היא הרבה מאוד כהנים מרוב גודל הגפן הגדולה והיפה של זהב שתרמו אנשים לבית המקדש. פרוכת, חל מצינו שהיה שם שום גוזמה דתנה, אבל שעון גמליאל אומר, משור רבי שמעון הצגן, פרוכת עוביה תפח, ועל 72 נירים נהרגת. יש, כאשר אורגים, אז יש חוטי השתי וחוטי הערב, אז זה ניר, נקרא ניר. אז 72 נירים נהרגת, והכל נימה ונימה 24 חוטים. דהיינו, החוט היה שזור מ-24. בציצית החוטים שלנו, אדם מסתכל, שזור מ-8 חוטים. שם זה היה שזור מ-24 חוטים. אורכה 40 באמה, ורוחבה 20 באמה, ו-82 ריבות נעשית. זה נעשה מ-82 ריבות של ריבות של חוטים. ושתיים עושים בשנה, כל חצי שנה מספיקים לספרת אחת, בשנה שלמה, שתי פרחות כאלו. ו-300 כהנים מטבילין אותה. ואז זה אומר ש-300 האלו זה לשון גוזמה, לא צריכים כך הרבה כהנים שיתביל את זה, אל לשון גוזמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.